تیم اون فیادو که گرویان به مگم نگو بسمانیم اخدوشیم و شکتو اتم ابنه نزبح حکود نزبح حکودش نتبگلو אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחותמים ממגע זר. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פריצים וחיילים. ופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל. ואינה זזה ממנה כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו. כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותה. ואפילו אם הוא טועה במעשה בדעותם, תוכו קודש קודשים. ראשית, אנחנו רואים שהרב עושה כאן השוואה, קישור בין חלקי התורה, הרבדים השונים שבתורה, עניינים רוחניים, לבין תיאורים מעשיים, דברים שהיו בזמן היוונים. היוונים באו, תימו את השמנים, פגעו במזבח. אנחנו רגילים להבין וזה נגמר העניין. היוונים פגעו בצד החיצוני של בית המקדש. איך אפשר לטמא את המקדש? טומאה הלכתית לא פועלת. ראשית, המזבח הוא מחובר, וכל דבר שמחובר לא מקבל טומאה. שנית, בעניין השמני, זאת שאלה ששואל אדוני יהושע, שהיוונים אין לגוי טומאה בחייו, גוי מטמא רק במותו. להבדיל מישראל, שיש בישראל טומאת זר, טומאת נגעים, גוי לא מטמא בחייו. גוי נוגע בכל דבר, הוא לא מטמא אותו. אין טומאה לגויים. כל הגזרה שגזרו על היוונים להיות כזווים, זו גזרה של חכמים, כדי להתרחק מהם. אבל זה לא טומאה, אז מה פירוש כמו את השמנים? הפני יושב שואל למה היה צריך בכלל את הנס? השמנים לא היו טמאים, מהתורה השמנים הם כשרים. אז אפשר לתרץ, כנראה שבדרך הזאת הולך הפני יושב, שהכוונה היא שמהשמיים רצו להראות שגזרת החשמונאים, גזרת חכמים, פועלת ומהשמיים מתחשבים בזה. שגם מה שנראה מדרבנן, התורה באה ונותנת לזה משקל. הקדוש ברוך הוא נותן לזה משקל. אבל עדיין קשה להבין מה זה אבני המזבח שנתפגלו. אנחנו יודעים שהייתה לשכה במקדש, ששם גנזו את כל אבני המזבח. כשהמרכבים, החשמונאים נכנסו, הם פרקו את כל המזבח וגנזו את כל האבנים ובנו מזבח חדש. כלומר, שהתייחסו לזה שהאבנים תימרו את המקדש. לפי מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה, שהאבנים שמו שם צלם ועבדו עבודה זרה, אז אולי זה מאוס, אבל זה לא במושגים של טומאה. הרב מדבר כאן שהמזבח והמקדש והשמנים הם לא רק אלה שאנחנו קוראים בשמות שלהם, אלא הם רומזים למדרגות רוחניות שיש בישראל. כלומר, המזבח זה כוח העבודה שיש בישראל. אנחנו יודעים שיש במקדש שני חלקים. חלק אחד של עזרת ישראל, עזרת כהנים, חלק שני, האחל, קודש וקודשים. העיקר העבודה של עם ישראל הייתה בחוץ, בעזרות. בהיכל אף אחד לא נכנס. בהיכל זאת הייתה עבודה של הכהנים בלבד. ובקודש הקודשים גם הכהנים לא עבדו. לא הייתה שום עבודה בקודש הקודשים. אז למה צריך את קודש הקודשים? קודש הקודשים זה מקום השואת השכינה שהיא פועלת לשמור, להגן על ישראל, להשפיע עליהם קדושה. אז יש חלק במקדש שהוא שלנו, ויש חלק במקדש שהוא של הבורא, וזה שמחוברים ביחד, זה מאפשר את הפיכת עם ישראל לעם קדוש. כי יש בו שני צדדים. הצד האחד מה שאנחנו משתדלים ומתרוממים בעבודה שלנו, במאמצים שלנו, והצד השני, שהוא העיקר, הוא הרבה יותר גבוה, הוא מה שבורא עולם יורד אלינו ונותן לנו את הקדושה. זה קודש הקודשים, ולכן שם לא נדרשת מאיתנו שום עבודה, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. שם זה לא המקום של העבודה שלנו. המזבח הוא מקום העבודה שלנו. באחד, קצת הכהנים, הנציגים של ישראל, הם עובדים שם מעט מאוד, אין שם קורבן נדבה, הדלקת הנרות היא אחת, והיא לא באה בתרומה, ואי אפשר לעשות כמה מנורות ולהוסיף, אלא מה שהתורה ציפתה וזהו. מזבח הקטורת גם לא בא בנדבה, לא תעלו עליו קטורת זרה, כל קטורת שיעלו יותר זה קטורת זרה, ואסור להקטיר אותה מזבח הקטורת. לחם הפנים הוא גם קבוע, אחת בשבת, ומלבד זה אין שום עבודה באחד. בקודש הקודשים גם זה לא. אז אנחנו רואים שיש בישראל שלוש בחינות. יש בחינה של ישראל, שזה התשתית של הקדושה. יש בחינה יותר עליונה של הכהנים, אלה שמכוחם של ישראל גם עובדים עבודה. ויש הבחינה של כהן גדול, שהוא גם לא עובד, הוא הצינור שמעביר את האור של השם אליהם. הוא יכול לעבוד, אבל עיקר העניין של כהן גדול זה להעביר אלינו את הקדושה. כהן גדול יש אורים ותומים, שמשם אנחנו שומעים מה השם אומר לנו. כהן גדול היה גם מתפלל תפילה קצרה והיכל, אבל בקודש הקודשים גם תפילה לא. שום דבר. הבחינות האלה הן רומזות לשלושה חלקים בצד הקודש שיש לנו. יש לנו מצוות מעשים שאנחנו מצווים לעשות אותם. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יש לנו תורה. התורה שאנחנו לומדים לא רק את המצוות. תורה זה לא רק הלכה, אלא בתורה יש הרבה אמונה, ידיעות, לימוד דרכי השגחת השם על ישראל, והרבה יסודות פנימיים שהם אלה שבונים את הנפש שלנו. ויש תורת הנסתר שהיא למעלה גם מהתורה. תורת הנסתר היא לא עוסקת בלחנך אותנו וללמד אותנו כל מיני ידיעות שאנחנו נדע, נבין איך השם מנהיג את ישראל, העמידות שהוא מנהיג אותנו, ההשגחה שלו עלינו לעומת ההשגחה על הגויים, הדרישות שהוא דורש מאיתנו. זאת התורה. תורת הנסתר אין בה מצוות בכלל. תורת הנסתר כולה עוסקת באלוקות, וזה מקביל לקודש הקודשים. אז שלושת הבחינות של חיי הקודש שלנו הם מקבילים לשלושת התחומים שהיו במקדש. העזרות, ההיכל וקודש הקודשים. היוונים קיבלו את היהדות הגלויה במגע. בעצם הקשר שלהם איתנו זה כבר טימא את הקודש. היהדות הגלויה. יהדות הגלויה, אז היהדות הגלויה, שבת, תפילים, תפילות, מצוות, כל זה כשהיוונים התקשרו אלינו, הקשר הזה טימא את העבודה. העבודה היא כבר לא עבודה. כשאדם מתפלל ובתוך התפילות שלו הוא לא יודע, הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, כמו שהיוונים הגויים מגשימים את האלוקות, אז הוא חושב כל מיני מחשבות של הגשמה, או שהוא חושב כמו שהיוונים היו עובדים את האלילים בשביל לפתות אותם, לרצות אותם, כדי שהם יעשו את רצוננו, ובעצם האדם לא עובד אותם, אלא עושה את הכל למענו. אז יש גם יהודים שמתפללים כך. יש מאמר בחז"ל שיש כאלה שהם ביום ראש השנה ויום הכיפורים, התפילות שלהם, ולשון מאוד חריפה, דומן לכלבים. הכלב אומר הר הר. יש אנשים שבאים בראש השנה ויום הכיפורים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו בנים, תן לנו עושר, תן לנו בריאות, תן לנו חיים. כל מה שהם מבקשים זה על עצמם. הם לא מבקשים להיות טובים, להיות עצינים. זה המדרש הזה, הוא מתבטא בצורה מאוד חריפה. ויש יהודים שזאת העבודה שלהם. זה נלמד מהגויים. הגויים תימאו את היהדות הגלויה. שיהודים עובדים את השם כדי להרוויח מזה משהו. זה לא נקרא עבודה השם. זה נקרא שאדם עובד את השם. אדם קם להתפלל, אתה יש לנו אחר. יש הרבה שטיבלה, יש הרבה מניינים. יום אחד הוא קם ב-8, יום אחד הוא קם ב-7:30, יום אחד הוא קם ב-6, מה שנוח לו. האם זה נקרא שהוא עובד את השם? הוא מקופף את עבודת השם לפי הנוחיות שלו. הוא חושב שהוא יתפלל. הוא אומר לעצמו שהוא יתפלל, ובסוף השנה הוא חושב על עצמו, אני התפללתי כל השנה. באמת התפללת? זה אתה קורא תפילה. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, שלא יעלה בדעתך שמישהו עומד עם רגליים סגורות, ידיים שלובות, עיניים סגורות, פניו אל הקיר, והוא ממלמל מילים והמחשבות שלו מטיילות בכל העולם, לא יעלה על דעתך לקרוא לזה תפילה. תפילה זה קודם כל עבודת הלב. אדם עובד את השם עם הלב, עם הפנימיות שלו, עם המחשבות, עם הרצונות. הוא מבין שעבודת השם זה איך לקדם את הטוב הכללי בעולם, את הצדק, את האמת, את היושר, שזה ימלא כבוד השם את כל הארץ. וזה, ובשביל זה צריך גם שנהיה בריאים ונהיה חזקים, ותהיה לנו ממלכה ותהיה לנו צבא, כדי שכולם יראו שעם קדוש הוא יש לו את כל הברכה, ולכן הוא יכול להשפיע, כמו שאברהם אבינו, בזכות שהוא היה עשיר גדול וגיבור גדול, אז אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ומלכי צדק אומר, ברוך אברהם לאל עליון, אחרי שאברהם אבינו ניצח את המלכים. לפני זה הם לא יקרו. אז לפעמים, בשביל העולם, חשוב ש צדיקים גדולים יהיו מבורכים, עם ישראל בכלל צריך להיות מבורך מאוד, כדי שזה ישרת את ההשפעה של הקודש שלנו. אבל לא שזה העיקר, זה תפל. ואם אדם מבקש רק את זה, זה לא נקרא שהוא עובד את השם. לא אכפת לו אם העולם יחרב, אם העולם יתהפך, אבל שלא יהיה טוב, שבבית שלו יהיה שקט, שלא לא ישמע צעקה בבית שלו, ששם הכל זה ענני מלוכות. זה הדבר החשוב ביותר לעצמו. כן, אז זה טומאה שבאה מהמחשבה של הגויים. הגויים הם מגדירים את החיים כמלחמת החיים. הם לומדים בבתי ספר, המטרה העיקרית זה איך להיות בעל מקצוע יותר טוב שאפשר להרוויח יותר טוב. לא מחנכים את הילדים להיות ישרים, טובים, לעשות את רצון השם, להטיב לבני אדם, אלא הדבר העיקרי ללמוד מקצועות הליבה. מתמטיקה, אנגלית, למה? איך לימד לאוניברסיטה בלי אנגלית? מתמטיקה זה מקצוע חשוב, זה מפתח את השכל כדי שתוכל אחר כך לקבל תוצאות בעבודה שלך. כן, אז זה אצל הגויים, הליבה, וזה נכנס גם ליהודים, וגם ליהודים דתיים. החשיבה הזאת נכנסה אצלנו, וזה טומאה, טומאה של עצם הקשר. הקשר איתם הוא מטמא אותם. אנחנו רואים שיהודים לומדים להשתמש בתאריך שלהם, זה התחלת השנה, סוף השנה, שברדיו מדברים על תאונות דרכים, על כל מיני דברים, רואים מתחילת השנה, לאיזה שנה הם מתכוונים? לינואר. ממתי ינואר וראש השנה? מה ההסתכלות הזאת? כל החישוב הוא לפי התאריכים של הגויים. התאריכים של הגויים מתחילים בחושך, בשיא החורף, ואין להם שום קשר עם הירח, עם החודשים, אלא רק הסתכלות כוללת לפי השמש. וכל ההסתכלות הנוכרית שהיא חודרת אלינו, זה תומה, זה נקרא שהם תראו את היהדות הגלויה במגע. נראה שהיהדות הגלויה היא נמשכת, יודעים, מתפללים, שומרים מצוות, אבל בחשיבה שלהם הם חושבים כמו גויים. גם אם זה בעברית. אבל התוכן של המחשבה, הרעיונות, הם רעיונות של גויים.
אדם שמצדת,
מבריבה
רוחנית פשוטה, נמוכה. אדם
אפשר להתפלל בשבילו, אבל אם אתה רוצה לקדם אותו, בהתחלה לדבר איתו להתפלל על המשפחה שלו, על ההורים שלו, על האחים שלו, הוא יבין שהוא צריך לצאת מהארבע אמות שלו. אחר כך צריך יותר מאוחר על כל עם ישראל, אחר כך על העולם, אחר כך עוד יותר על העולם. כן, אבל בהתחלה על עצמו ועל הקרובים שלו, החברים שלו. הוא יכול להבין, גם ילד יכול להבין שאם כל החברים שלו חלילה יהיו חולים, הוא יישאר לבד, לא יהיו לו. הוא מבין שחשוב שיהיו לו חברים בריאים, שהוא יכול לשחק איתם, יכול לדבר איתם. אם הם יהיו כולם עצובים וכולם סובלים ופצועים, גם לו זה יהיה רע. אז הוא יכול להבין את זה. אז אפשר לדבר איתו על זה, לדבר איתו, להתפלל על עם ישראל, על טובת האנושות, על הצדק בעולם, על האמונה. לא שייך לדבר עם ילד. אבל לאט לאט מרחיבים את המעגלים.
רק על עצמו
זה טוב שאדם גם מתפלל על עצמו, אבל לא רק על עצמו. אפשר להראות לו בתפילה, אתה רואה, אומרים לו רפאנו, לא אומרים לו רפאני, השיבנו אבינו לדורותיך, לא השיבני. אדם לא מתפלל על עצמו, כל התפילה היא בלשון רבים, בסוף, בסוף אלוקיי ניצור ישנים בבא. בלי ברכה, בלי ברוך, רק משהו, שגם, ומה מבקש על עצמו? לא להיות צרה, לא להיות שקרן. למה זה שייך לסוף התפילה? בספטותיי מדבר מרמה. האם כל מה שהתפללת זה היה אמת או שקר? אם כל מה שהתפללת אמרת ובלב לא חשבת, אז ספטותיי מדבר מרמה. אמרת כאן שקרים. אז בסוף מתפעלים על זה לא להיות שקרן. אתה מבקש שהשם יגאל את ישראל, אתה מבקש שהשם ירפא את ישראל, תתכוון באמת על ישראל. אז זה רק את הסוף הזה, זה בלשון יחיד. אבל כל התפילה בלשון רבים, מהתחלה אלוקינו ואלוקי אבותינו, עד הברכה האחרונה מברך את עמו ישראל בשלום. אז זה דבר ראשון, שהנזק שבא עם המגע בינינו ובין אומות העולם. הגויים תימאו את היהדות הגלויה במגע. נגעו בשמנים הקדושים ושיקטו אותם. מה זה השמן? השמן, השמן הוא לא בוער. הפתילה היא זאת שבוערת. אבל הפתילה בוערת ומחזיקה זמן ונותנת אור בזכות השמן. אחרת הפתירה הייתה נגמרת שניות. על ידי השמן, והשמן שנמשך טוב, אז השמן הוא עושה שהפתירה תאיר. מה זה, מה המקביל לשמן? מה המקביל להפתילה, האש? זה המעשים הטובים, המצוות, מה שאנחנו עושים בפועל, מה שרואים. השמן, המידות הטובות. אם יש מידות טובות, אז גם המעשים נעשים עם עומק, עם יושר, עם טוב לב. לא מי שנותן להעניץ צדקה, הוא תלך כבר, מדבר איתו לא יפה, הוא לא יקבל שכר הצדקה הזאת, אלא גם יש יענש. אין אדם צריך לעשות הכל בטוב לב. כן, כמו אומרת בחגיגה על מה שנאמר, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט עם טוב ועם רע. אנחנו מבינים שיש משפט, אבל למה על טוב? זה הנותן צדקה לעני ופרסיה. אתה מבייש אותו. אתה נותן לו צדקה, אבל זה מבייש אותו. בעת ברירה הוא ייקח את הצדקה, כי אין לו אוכל. אבל אתה מבייש אותו. בצורה כזאת, אז גם על הטוב הזה, האדם ייתן משפט. כמו שהוא חושב שהוא היה בסדר, הוא נותן צדקה. הוא נותן לעצמו ציון טוב, אבל על זה הוא יבוא ממשפט. ויש לנו עוד דברים. מי שנותן לאשתו בשר, להכשיר אותו, חצי שעה לפני שבת. ואיך היא תספיק? מכניס אותה ללחץ גדול, היא עלולה לחלל שבת, והוא הביא לה אוכל לסדר, אבל הוא הכניס אותה למצב לא טוב. הוא מביא אותה, מביא אורחים הביתה, כשהיא לא לבושה טוב, הבית לא מסודר, הוא מבייש אותה. הוא חושב שהוא עושה טוב, ועל הדברים האלה יש משפט. יש דברים שאדם חושב שהוא עשה טוב, והאלוקים יבוא על זה במשפט. כן? אז זה, מעבר למעשים, יש המידות. מה מסתתר מאחורי המעשים? זה השמן. השמן שנמשך ונותן לפתירה את האור, אלה המידות הטובות. הדעות, האדם, מה הוא חושב כשהוא רוצה להתפלל, כשהוא רוצה לתת צדקה, כשהוא רוצה לעשות מעשים של יושר, טוב, להטיב עם בני אדם. איזה מחשבה מסתתרת מאחורי זה? האם הוא מבין שהוא חלק מעם קדוש, וזו זכות גדולה לעזור לאחרים, וזו זכות לעצמו? היה רופא שהגיע לרב קוק בצהל, אחרי שהוא גמר את הטיפול, אז הרב צבי יהודה ניגש אליו ושאל אותו כמה לשלם. הוא אמר שהוא לא רוצה לקבל תשלום. אז הרב צבי יהודה אמר לו, הרופא הזה היה רופא בן תורה. אמר לו, גדול למד בבא קמא. וכתוב שם, אסיה דמאסה במגן, מגן שווה. רופא שמרפא בחינם, הרפואה שלו שווה חינם. אם הוא לא מקבל, אז הוא יכול להיות מזלזל בעבודה, לא עושה אותה כמו שצריך. אותו רופא אמר הרב צבי יהודה, אני מרפא בחינם? אתה יודע איזה זכות לי לרפא את הרב קוק? זה בחינם, אני קיבלתי תשלום יותר מכל מה שאתה יכול לשלם. וזה שאני מרפא גוף של אדם קדוש, אני זה לא בחינם. אני קיבלתי תשלום וזה שהיה לי את הזכות לזה. שאלה, כשאדם עושה מעשה טוב, אם הוא מבין שזה זכות בשבילו. חז"ל אומרים שמי שנותן צדקה לעני, יותר ממה שהוא עושה טובה לעני, העני עושה טובה איתו. בזה שהוא נתן צדקה, יש לו זכות בשמיים, יש לו התרוממות של הנפש, שהוא מתעלה כל כך בזכות שהוא עשה טוב, הוא היה צריך לשלם לעני על הזכות הזאת, שהוא נתן לו צדקה. או שהוא חושב שהוא עשה טובה. אני מסכן, ובזכותי הוא אוכל. בזכותי יש לו בגד יפה ללבוש. אני עשיתי לו את זה. שאלה, איך מסתכלים על כל דבר? אז ההסתכלות, צורת החשיבה, זה השמן שעומד בתוך הפתילות. זאת הכוונה לשמנים שבתוך המחשבות שלנו. שהיוונים טימאו את השמנים, הכוונה שהם נתנו לנו להיות אנשים אנוכיים מסביב לעצמנו. שגם כשעושים מעשים טובים לאחרים, אנחנו בעצם חושבים מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה, ולא להבין שזו זכות גדולה להיות טוב, להיות צדיק, להיות ישר, אלא לחשוב מה אני מקבל מזה. החשיבה הזאת היא טמאה גם את השמנים. גם היהודים שכלפי חוץ שמרו מצוות, אבל הטומאה חדרה פנימה. וזה השלב השני. היוונים טימאו את היהדות הגלויה במגע, נגעו בשמנים הקדושים, ישראל, המידות שלהם, מאז אברהם אבינו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים טובים. אברהם אבינו לא רץ לקבל אורחים בשביל להרוויח מזה. הוא לא ידע אם האורחים האלה יכירו טובה או לא יכירו טובה, הוא לא הכיר מהם, הוא לא ידע אם הם גויים מהמדבר, מאיפה הם באים. הוא עושה טובה לכל אדם, כי כל אדם הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול שלא לעשות את אותו דבר. כמו שנזכר אצל יעקב אבינו, כשהוא פגש את רחל, והיא כאשר יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וישק לרחל בת לבן אחי אמו. למה התורה חוזרת בת לבן אחי אמו? כולנו יודעים מי זאת רחל. כיוון שהיא בת של לבן שהוא אח של אמא שלו, הוא חשב שכעת הוא מכבד את אמא שלו מזה. אם אני מכבד מישהו שאבא שלי אוהב אותו, אז אני קיבלתי את אבא שלי. זה כבוד לאבי. לכן התורה חוזרת. למה הוא עשה את זה? בת לבן אחי אמו. ויגש ויגל את האבן וישק את צון לבן באחי אמו. כמה פעמים? שלוש פעמים באותו פסוק התורה חוזרת. אחי אמו, אחי אמו. אנחנו כבר יודעים בעל פה שלבן הוא אחי אמו. כל פעולה שהוא עושה, הוא זוכר, אני כעת עושה את זה למען אמא שלי. גם אם האמא לא נמצאת כאן. אבל אני אוהב את האמא, ואני יודע איזה אמא צדקת יש לי. אז כל מה שאני יכול לכבד את האחים שלה, את המשפחה שלה, אני עושה את זה. אברהם אבינו ראה את כל העולם, זה עולם של בורא עולם. אני רוצה לכבד את ריבונו של עולם, אני עוזר לכל בריאה שנברא. אני עושה טוב לכל אחד, לא בשבילי בכלל, ולא לקבל שכר מבורא עולם, אלא אני כל כך מרגיש שצריך לכבד את בורא עולם על כל הטובה שהוא עשה בעולם, על כל הצדקות שלו, על כל הגדולה שלו. מה אני יכול לעשות לבורא עולם? אני יכול לתת לו משהו? מה אני יכול לעשות לבורא עולם? אני עושה טובות לאלה שהוא בא ולאלה שהוא אוהב. וכל בריאה בעולם, קל וחומר לישראל, השם בחר בישראל מכל הגויים, השם אוהב את ישראל. איך אפשר לא לאהוב את ישראל? איך אפשר לא לעשות טובה לכל יהודי, כשהיהודי הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? ואם זה לצדיקים, עוד יותר. ככל שהאדם הוא יותר קרוב אל השם, אני יותר רוצה לעשות לא טובה, לא בשביל לקבל חזרה שום דבר, וגם לא בשביל כבוד, וגם לא בשביל להגיד לעצמי עשיתי טובה. אני מרגיש שאני חייב לעשות את זה. אני לא יכול שלא לעשות את זה.
אישית,
אנשים
האלה,
הכל נמיד,
בגלל
שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך ספציפית. אני עושה לך טובה, כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אני אוהב אותך, כי אתה היציר שלו. איך אני יכול לא לאהוב אותך? אם אני אוהב אותך בגלל שאתה נראה כך, והמידות האלה שלך, וההתנהגות שלך, והצורה שלך, והכל, אז אני אוהב אהבה פרטית קטנה. אם אני אוהב אותך כי יש בך את רצון השם, אז אני רואה אותך כאדם שמגלם את רצון השם. אז אני רואה אותך כאדם קדוש. הרבה יותר מכל מה שאתה תעשה. הרבה יותר היום. הגויים תימאו את השמנים האלה. לימדו אותנו לחשוב בצורה קטנונית מאוד, פרטית מאוד, וזה פגע בתורה שלנו. זאת לא התורה. התורה, אחרי השם אלוהיכם תלכו, ובו תדבק, מה הוא גומר חסדים, אף אתה גומר חסדים, מה הוא רחום, אף אתה רחום. זה לא נקרא ללכת אחרי השם. אם כל המחשבה זה בשבילי, זה לא נקרא שאני עובד את השם. ובזה היוונים תימאו את השמנים שלנו. נגעו בשמנים הקדושים ושיקצו אותם. זה הפך להיות מעשה משוקץ. זה נפך להיות סתמה. כשאדם מתפלל ואחרי התפילה הוא מתחיל לחשוב מה הרווחתי מהתפילה. זה יש בסוף מלאכי, תוכחה של הנביא בשם השם. הוגעתם השם לדבריכם. גרמתם לקדוש ברוך הוא להיות עייף. הגמרא שואלת, מי שברא שמיים וארץ בדבר פיו, איך אפשר להגיד שהוא עייף? מה מעייף כביכול את הקדוש ברוך הוא? אמרתם שם אבות אלוקים ומבטא כי הלכנו כדורנית מפניו. מה זה עזר לי שהייתי רציני כל החיים ולקחתי ברצינות את המצוות? מה יצא לי מזה? המילים האלה גורמות עייפות לקדוש ברוך הוא. סיפר ארץ ביהודה אבי הרב קוק בקשר לנציב. הנציב היה ראש ישיבת וולוז'ין. הישיבה בימה מנתה 400 בחורים, והישיבה הזאת הייתה אש יוקדת יום ולילה. למדו שם ערב פסח, למדו שם יום הכיפורים, לא היה רגע שמפסיקים ללמוד שם. כל שעות היממה חילקו את הבחורים לקבוצות, והיו כאלה חצי הלילה ראשון, חצי בלילה השני. הישיבה עבדה 24 שעות. הוא ראה שהתורה היא זאת שמחזיקה את העולם, אז צריך לבנות אותה בגדול. ולמדו את הש"ס מההתחלה עד הסוף. למדו את התנ"ך, הוא לימד דקדוק, הוא נתן שיעור כל יום בתנ"ך. הנציב, הדירה שלו הייתה מעל הישיבה. ופעם נכנס אצלו אורח, אמר לו, איך אתה יכול לגור כאן? הרעש הזה, איך אפשר לישון בלילה? שם מאות בחורים כל הזמן, איך אפשר כך? אז הוא אמר לו, אתה יודע אם יש סוכן שיש לו תחנה, כשהתחנה לא עובדת הוא לא ישן, הוא ישן רק כשהתחנה עובדת. בשנים האחרונות של הנציב הממשלה הרוסית חיפשה כל מיני דרכים איך להתנכל לישיבות, גזרה שחייבים ללמוד בישיבה רוסית, שצריך לתת שעות ללימוד השפה הרוסית והתרבות הרוסית, ואם לא יסגרו את הישיבה. אפשר היה לקבוע שעה, שעתיים ביום ללמוד רוסית, הישיבה תמשיך לסחוד. הנציב החליט לסגור את הישיבה. הוא אמר, אם היוונים, הוא קרא להם יוונים, כי הרוסים גם כותבים באותיות של היוונים, אתם יודעים. זה לא אותיות לטיניות, זה אותיות של היוונים. אז הוא אמר שאם היוונים נכנסים לנו לישיבה, שלא תהיה ישיבה. לנציב הייתה קורסה בבית, והרב קוק נכנס לדבר איתו, והוא ראה שהנציב יושב על קורסה, שבחיים שלו הוא לא ראה את הנציב יושב בקורסה. הנציב אמר לרב קוק, כל החיים לא הבנתי מה זה להיות עייף. אני מבין, או שבן אדם בריא או שהוא חולה. אתה בריא, זה שם ללמוד, אתה צריך לעבוד את השם. אתה חולה, לך לשכב במיטה. אבל להגיד אני עייף לשבת על שולחן ולהרדם, אני לא מבין את זה. הוא אמר, היום אני מבין מה זה להיות עייף. כשהוא החליט לסגור את הישיבה, הוא אמר, כעת אני עייף. ההחלטה הזאת באמת זמן קצר אחרי זה הוא נפטר, לא יכול לחיות בלי ישיבה. אבל זה המושג להיות עייף. מה זה עייפות? כשאדם אומר, מה יוצא לך מהתורה? מה יוצא לך מזה שאתה שומע מצוות? כמה שנים אתה עומד בישיבה? איזה תורה מקבלים? מה תהיה המשכורת שלך אחר כך? שזה לומדים תורה. תורת הנשמה של כלל ישראל, זה של העולם. לחשוב על התורה בצורה של מסע ומתן, תורה זה שוק, קונים את זה בשוק, זה ירקות, זה בגד. תורה זה רבע. כן, צורת החשיבה הזאת, זה נקרא שהיוונים ציבו את השמן. כשנכנסה החשיבה הזאת לתוך ישראל, וגם אלה ששומרים מצוות ולומדים תורה. מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? שיקצו אותם. אז התורה בצורה כזאת היא תורה לא יפה. בני מזבח הקודש נתפגלו, המזבח שעליו עובדים את השם, המזבח הזה כבר הבנים שלו מפוגלות, לא רוגיות. אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות, שהם עלומים וחתומים ממגע דם. בתורה יש לא רק מה שאנחנו רואים, לא רק מה שאנחנו מבינים, יש סודות עמוקים, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. שכינה זה שכינה, זה אלוקות. ריבונו של עולם יורד להקשיב. אז נדברו יראה השם איש הרעהו, וישמע השם ויכתב ספר זיכרון לפניו, ויראה השם ולחוש ושמו. כל מילה וכל דיבור ששייכים לתורה באמת, ריבונו של עולם מקשיב, הוא שומע והוא רוצה בזה. הפנימיות הזאת, את החלק הזה, היוונים לא יכולים לשנות. זה מעל הכוח שלהם. המהר"ל כותב שכהן בגימטריה זה 75. יוון בגימטריה כמה? 96. סליחה, לא כהן, אלא אחד בגימטריה 65. ויוון זה 66. כלומר שהיוונים התגברו על האחד. אבל הפנימיות של המקדש זה כהן, זה 75, זה היה מעל יוון. וזה לא הצליחו לתמן. ושם לא הצליחו לחדור. חלק הזה שיש בתוך התורה, עמוק עמוק, יש עניין אלוקי, לזה הם לא הצליחו לנבור. בקדושתם נשארו פנימיות וסודות שהם עלומים וחתומים ממגעתה. ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, החלק האלוקי העליון, שזה לא דבר שאפשר לזהות, להבין, להרגיש, כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פריצים וחיללו, לקחו את המילים של הקודש, כבר גם הגויים משתמשים בזה, גם הם משתמשים בשם אלוקות, גם המוסלמים דוקרים עם סכינים אנשים וקוראים אללה או אכבר. קוראים בשם השם, בשם קדוש, בקדושה באים להרוג, בקדושה באה לתת חיים, לא להרוג. אם זה הקדושה, אז שם השם שבפה הוא לא שם השם. פנימיות זו שנשמרת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל. זה נמצא בתוך הנשמה הסגולית. מה זה הנשמה הסגולית? זה קשור לאיגרת. תקנה, איגרת של הרב קוק לרדב"ז, ששני דברים בישראל, יש הסגולה ויש הבחירה. הסגולה זה עניין אלוקי שאנחנו לא מכירים אותו, אבל הוא נמצא בכל ישראל. והחלק הסגולי הזה, לבנים לא יכולים לנגוע. הם יכולים לנגוע בדעות שלנו, במידות שלנו, במצוות שלנו, אבל לא בחלק הפנים-פנימי שלנו, ושם אין להם מגע. זה עניין מסתר. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולציביונה חי בקורו. איך אנחנו יודעים שלאדם בישראל יש עדיין סגולה שהוא לא איבד את זה? ושעדיין הוא מרגיש קשר עם עם ישראל. הוא מרגיש שהעם יקר, הארץ יקר, לא תורה, אין לו תורה, אין לו מצוות, אבל הוא אוהב את העם. הוא שומע שיש איזו סכנה לעם, זה כואב לו. הוא שומע שחלילה יהודי נרצח על ידי מחבל, הוא מרגיש כאב. הוא שומע שישראל הגיעו לאיזה הישג, הוא מרגיש גאווה. זה מראה הקשר לכלל שיש לו ברגע שלו, זה מראה שהסגולה עדיין חיה. רק יהודי שלא מעניין אותו מעם ישראל, ושלא אכפת לו שחלילה הם יקשלו ויהיה להם צרות, הוא בקלות מוכן שאנשים ימותו, יעלו, זה לא העניין שלו. היו בזמן השואה, היו קאפויים, אתם יודעים מה זה. יש ששיתפו פעולה עם הנאצים, שהם... זה לא הפריע להם שהורגים את היהודים מפולניה, מרוסיה, או אלה היהודים עם הלבוש השחור. זה הכל בגללם הגויים שמים אותנו. הפויש סיודן, היהודים של המזרח, המזרח הם קראו, והיהודים של רוסיה ופולניה, שביחס לגרמניה היו מזרחים. הם אמרו, אלה היהודים האלה שהם פרימיטיביים, הם כאלה, בגללם. לנו, אותנו, הנאצים יאהבו. אנחנו הולכים כמו הם, מדברים גרמנית, אנחנו בני תרבות, לא כמו אלה, מדברים יידיש, לומדים תורה, מה הם מבינים? לא בעולם הזה. שיש אנשים כאלה, הם יבדו גם את הסיפולה. כן, הם יתמוטטו לגמרי. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצדונה חי בקרמות. היה יהודי אחד, ברונקות, בגטו לודג'. הוא היה אחראי על המשטרה היהודית שם, וכשהוא נכנס, הנאצים רצו להשתמש ביהודים שהם יאספו את היהודים למחנות, יאספו את הילדים. והיו כאלה שאמרו להורים, אנחנו דואגים לילדים שלכם, אנחנו אוהבים את הילדים שלכם, צריך שכל הילדים, הם מפריעים לכם לעבוד, אנחנו אוספים את כל הילדים. אספו אלפי ילדים בשביל לשלוח אותם למחנות רצח. וכשהוא הבין את זה, והנאצים פקדו עליו ללכת, לקרוא לכולם, לצאת לרחבה בשעה הזאת והזאת, הוא לקח רעל והרג את עצמו. הוא לא הסכים להיות כלי ביד הנאצים. רואים שלמרות שהוא חשב שהוא יציל את החיים שלו, אבל זה לא עניין. הוא הבין שהוא לא יהיה כלי להרוג יהודי. כן.
אני רואה שמדינה כל
אזרחיה,
וגם
בעניין
הזה שזה...
עוד. רק אלה שומעים שהם מוכנים גם להרוג יהודים, אצלהם זה כבר לגבול. כן.
יש בו, כאילו, אני ככה לשמע עם הדברים, מורבן לא יכול לתקול, זהו. מה יהיה איתו אחר כך?
בדרך כלל יש מיעוט קטן מאוד של יהוד. רוב היהודים בעולם, גם הרחוקים ביותר, הם מזדהים עם עם ישראל, עם מה שקורה לו. גם היהודים בחוץ לארץ, רפורמים או אחרים, כשהייתה מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, כולם התעוררו וכולם רצו לעזור. בקושי היו בודדים כאלה. יכול להיות שלבודדים האלה הם צריכים תיקון מבפנים, שזה אולי רק בעולם הבא, בעולם האמת, יכולים לתקן אותם, לא בעולם הזה. צריכים טיפול שורש. רחוק. להתרחק מהם כמה שאפשר. להתרחק לא רק בשביל לנזות אותם, אלא כדי שלא תדבק במחלה שלהם. כי כשאתה מתקרב עליהם, אתה עלול להידבק להם. כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את ספרונותיו. הוא לא יודע, הוא לא מזכיר שם השם, הוא לא מבין מה זה תורה, אבל אכפת לו מאוד מההצלחה של עם ישראל. אכפת לו מאוד, הוא רואה ילד יהודי סובל, הוא מוכן לעזור לו, הוא מוכן לתמוך בו. אני זוכר, סיפרתי לכם, וחלק שמעו את זה, סיפור על יוסי שריד, יוסי שריד היה לנו ראש של מרץ, מאוד מאוד רחוק. היה יהודי שהמשפחה שלו, הוא היה מקריית שמונה, הוא חדרו מחבלים. זה 40 שנה, 45 שנה. אז הוא מחבלים בקריאת שמונה לבית שלו, והחזיקו את אשתו ואת הילדים שלו, בגדר בני תערובה, כדי לשחרר מחבלים. והוא עמד, הוא היה בקומה הראשונה, והם היו בקומה השלישית, והם היו בבית שלו. הוא שומע את אשתו ואת הילדים צועקים לעזרה, ולא יכול לעשות כלום. ובסוף החליטו, אחרי שניהלו איתם מסע ומתן, חשבו להרים עליהם ופרצו חיילים, אבל הם הספיקו לרצוח את אשתו ואת הילדים שלו. והם נהרגו, אבל הם הרגו את אשתו ואת הילדים שלו. היה במצב נפשי מאוד קשה, גם שהרסו את כל המשפחה. ואחרי כמה חודשים נעביר אותו לבת ים, צאו קצת לשקם אותו. והוא היה באיזה בית כנסת שהייתי מתפלל שם. וליל שבת, כשהייתי חוזר הביתה, הוא תמיד היה מלווה אותי, ותמיד דיברתי איתו על זה שצריך מחדש לבנות משפחה. הוא אמר, הוא לא מסוגל. אמרתי לו, אם אתה לא בונה משפחה, אז אתה הורג עוד מאדם. אתה עוזר למחבלים. משפחה, הילדים שלך היו רוצים לפחות שאבא שלהם יחיה. אתה גם לא רוצה לחיות. מה אתה עושה? הוא אמר, אני לא מסוגל, לא יכול, אתה לא מבין אותי. אחרי שנה וחצי, שנתיים, פעם אחת הוא בא, כשאנחנו הולכים בדרך, הוא אומר לי, החלטתי להתחבר. ברוך השם. ואז הזמין אותי לחתונה, החתונה הייתה בבית ספר בדרום בת ים, לא יודע אם בית הספר מקיים, היה פעם בית ספר שנקרא אורות, אתם מכירים? אז שם הייתה החתונה, והיו אולי 40 או 50 איש בחתונה. ועמדתי לידו בכיפה, אז ראיתי מישהו עומד שם בלי כיפה. חתונה מאוד מצומצמת. אמרתי לו, אתה מבין שכיפה זה דבר קדוש? למה אין לך כיפה? אז הוא אמר, אין. אז הלכתי, הבאתי כיפה, אמרתי לו, תשים לו שם, שם את הכיפה. הסתיימה החופה. היה שבע ברכות, גם היהודי הזה, יושב לאכול איתם. אני לא רואה טלוויזיה, ושאלתי אחר כך את החתן, מי זה היהודי הזה? הוא אמר לי, זה יוסי שריד. אמרתי לו, מה לך וליוסי שריד? מה הוא עושה פה? אז הוא אמר, באותם כמה חודשים, שהייתי בסבל נורא, הוא הגיע יום אליי הביתה לעזור. לא היה מישהו שעזר לי כל כך הרבה כמור. רואים? לפעמים נראים אנשים שהם קשים, רעים וקולקלים. וכי אפשר לדעת שגם אנשים כאלה, כשהם רואים יהודים בצרה, הם מושיטים ידיים. אז כשאדם, כמה שהוא נראה רחוק, הוא מדבר נגד התורה, אבל בכל זאת יש לו יחס. להצלחת האומה הישראלית, הוא לא יודע לקרוא בשם, לפרש את ספונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים. הפנים פנימיות שלו, יש שם קודש קודשים. השם לא עכשיו, אחרת הוא לא היה כזה. אז אנחנו יודעים שמישהו כזה, כן, זה הפך של השמן, של הכהן גדול, שלשם היוונים לא הגיעו.
אני חושב
שתראה כמובן עם מוסריות,
תראית שיש בכל גוי.
בואי שירגו
לך בצרה,
ויעזור
לו כאילו בואי.
במלחמת ששת הימים, לפני זה, או במלחמת סבר, אני כבר לא זוכר, כתב עיתונאי צרפתי. הוא אמר שהוא רואה כמה של היהודים בצרפת מציקה דאגה לישראל. הוא אמר, אצלנו, בתוך הכפר, משכן לשכן אין דאגה כמו שיש יהודים מצרפת למה שקורה בישראל. הוא אומר, מאיפה יש את זה לעם? כך כתב סופר צרפתי. הרב ציוד הסופר שהיה בשוויצריה, במלחמת העולם הראשונה עם אבא שלו, אז היה להם יהודי אחד שהיה מקורב עליהם, שהוא היה רופא. הוא סיפר שפעם אחת, אחרי חצות הלילה, הגיע אליו אישה מבקשת עזרה. הוא קם, מתלבש, לעזור, הבן של החולה, הוא שאל אותה איפה היא גר. אמר לו, מאחד גדול, אמר לו, יש כמה רופאים בדרך. למה באת עד כאן? אז היא אמרה, אני ידעתי שאתה יהודי, ואתה תבוא. אחרים לא יבוא.